שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק ה-40 של שעת כתיבה. איזה כיף להגיע למספר העגול של 40. לפני הכל, כרגיל, אני אודה לכל אחד ואחת מכם על כך שאתם כאן איתי במסע הזה. וכמובן אני אשמח שתעזרו לי להמשיך להפיץ את הבשורה. אם אתם יכולים לדרג את הפודקאסט בכל אחת מהפלטפורמות, אם זה יוטיוב, אם זה ספוטיפיי, אם זה אפל פודקאסט. אם אתם יכולים להמליץ לחבר או חברה, בן או בת משפחה שחולמים לכתוב, זה לא משנה באיזה שלב הם בכתיבה, אני רוצה להאמין שהפרקים האלה, שכל פרק הוא כמו סדנת כתיבה תוך כדי תנועה, ככה אני אוהב להתייחס לפודקאסט הזה, יכול לעזור לכל אחד מהם, גם אם הם עדיין לא מרגישים הכי בשלים, אז אם תוכלו לדרג ולהמליץ, זה כרגיל יעזור לי להפיץ את הבשורה שלי, בצורה הרבה יותר רחבה. אני תמיד אומר שהמשימה שלי בעולם היא לעזור כמה שיותר אנשים להגשים באמצעות הכתיבה. אני יודע, אני תמיד מדבר על מה הכתיבה עשתה בחיים שלי, מה האמנות עשתה בחיים שלי. בתור ילד שחלם, חלם, חלם, עד הרגע שהורדתי את זה לקרקע, ופתאום החיים שלי השתנו, לא רק בגלל שזה מה שאני עוסק בו. כלומר, אני תמיד אומר שאני כאן בטעות, לא תכננתי ללמד כתיבה, אף פעם לא ראיתי את עצמי עושה את זה בדיוק בצורה הזו, אבל יותר מהכתיבה, התאהבתי בלהעביר כותבים תהליכים, והתאהבתי ב... להדריך כותבים וללמד כותבים. משהו בשילוב הזה בין לימוד, אני לא רוצה לשמש במילה הוראה, אז בין ללמד לבין כתיבה, פשוט זה הסוויט ספוט עבורי, ואני תמיד אומר, תנו לי להישאר בדיוק בנקודה הזו. כמובן להמשיך להתפתח, אבל לעשות בדיוק את זה כל החיים, ואני האדם המאושר בעולם, אז אם תוכלו לעזור לי להפיץ את הבשורה, אני כמובן אעריך את זה. ואני נוגע לא מעט בעולם של הכתיבה המודרנית, 2023, המקום שבו אנחנו חיים, העידן, התקופה שבה אנחנו חיים. ולפני כמה פרקים עסקתי במקום של איך להיות כותב או כותבת בשנת 2023, להיחשף כל הזמן לאומנות ולהיות פתוח להכל. אז אני רוצה לגעת בפרק הזה באיך הכתיבה השתנתה. יש כאן המון המון כותבים בגילי ה-20 וה-30 שנולדו לתוך העולם הזה של הכתיבה החדשה, העידן הקצת יותר מהיר, הרשתות החברתיות, ויש כאן גם לא מעט כותבים וכותבות שהם בגילים קצת יותר מאוחרים, והם יכולים לראות את ההבדל של איך הכתיבה הייתה כשהם היו ילדים, לעומת איך הכתיבה נראית היום. אז יש לי כמה נושאים שאני רוצה לבחון מקרוב, אבל יש איזשהו מכנה משותף אחד לכל הדברים שאני אגיד, וזו פתיחות. אנחנו חיים בעידן מאוד מאוד פתוח. ומבחינתי הנושא הראשון שאני רוצה לדבר עליו זה שאני מרגיש שבעידן הזה מותר לכתוב על הכל. עכשיו, אני יודע, הרבה פעמים אנחנו נכתוב על נושאים מסוימים ואנחנו יכולים לקבל פידבקים של דעות אחרות, וזה בסדר. דרך אגב, אני תמיד אוהב להגיד שסטנדאפיסטים יעידו אחרת, כי לסטנדאפיסט במרכאות אסור לצחוק על הכל. אם בעבר סטנדאפיסט היה יכול לעמוד על במה ולהגיד כל מה שהוא רוצה, על נשים וגברים, על עדות מזרח, ואשכנז, היום אי אפשר, זה לא עובד באותה צורה. כלומר, קודם כל רגע, מי אתה? מה צבע האור שלך? אוקיי, זה מה שמותר לך. אני מאמין שבכתיבה זה קצת אחרת. יש לנו היום איזשהו פתח לכתוב ולהביע הכל. כמובן שאנחנו אנשים טובים והמטרה שלנו היא לעולם לא לפגוע באף אחד או להעליב אף אחד. אז אני לא רוצה לדבר על זה במקום של מותר לי להביע כל דעה. אני לא מדבר בהכרח על דעות. אני מדבר על נושאים. אם לפני כך וכך זמן, לפני כמה עשרות שנים, הכתיבה נראתה, לא אגיד שבלונית, אבל היו תנאי גזרה ברורים. אני רוצה להגיד שהיום אין תנאי גזרה ברורים, ובאמת מותר לכתוב על הכל. כלומר, אני רוצה להאמין שאין נושא שלא צריך לכתוב עליו. הרבה פעמים כותבים, מגיעים אליי ואומרים, תקשיב נבו, אני רוצה לכתוב עליו, אני רוצה לכתוב על הנושא הזה, אני לא יודעת את מי זה מעניין. אז אני חושב שהיום יותר מתמיד כל נושא יעניין כל אחד, והשאלה שאני צריך לשאול את עצמי זה, האם אני מרגיש שיש לי מה להגיד בנושא הזה? כי יש הרבה כותבים שיש להם איזשהו רעיון, והם לא בהכרח אוהבים את הרעיון, הם פשוט חושבים שהוא טוב. אני לא יודע מה ההגדרה של רעיון טוב. יש לי עשרות רעיונות לספר ביום. אני לא יודע מה ההגדרה של טוב או לא טוב. מה שאני בסוף מוריד לקרקע, ומוריד לנייר מה שנקרא, ומתחיל לכתוב, אלה נושאים שאני מרגיש שיש לי מה להגיד בהם. אתם יודעים, זה אותו דבר סביב הפודקאסט הזה. יש לי כל כך הרבה נושאים לדבר עליהם. בכל יום עולים לי 5 נושאים חדשים לפודקאסט, אבל בכל זאת אני בדרך כלל מקליט רק פרק אחד בשבוע ולא פרק ביום. א', כי אין לי זמן, זה קרב אחר שאני מנהל, הקרב מול הזמן והפניות, אבל אתם יודעים, יש כל כך הרבה נושאים, אני יכול להקדיש פרק שלם לדימויים, ופרק שלם למטאפורות, ופרק שלם לאלגוריות, אתם יודעים, אפשר לדבר על כל מושג ומושג ולפרק אותו, אבל זו לא בהכרח המטרה. המטרה היא לאזן את מה אני מאמין שיכול לדבר לקהל המאזינים כאן, לכותבים שמאזינים, ומה מעניין אותי? אני אף פעם לא אדבר על נושא שלא מעניין אותי, בגלל זה אתם שמים לב שהפרקים הם לא מאוד, הם הרבה יותר רגשיים, ותוך כדי תנועה אני לא מתכנן יותר מדי מה אני אגיד, אלא אני אומר, אוקיי, בא לי לדבר על הנושא הזה היום. אני תמיד חוזר לדבר הזה שבא לי. הרבה פעמים אני קורא טקסטים של כותבים מתחילת הדרך, ואני מרגיש שהם כתבו את הרעיון, כי הרעיון בער בהם, אבל הוא לא מרגש אותם יותר מדי. אז זו באמת השאלה של מה יש לנו להגיד, ומבחינתי, הבאה היא מעל הכל. אני רוצה להביע את עצמי, אני רוצה להסתכל על הנושא הזה. וזה מה שאני חושב שמאוד מאוד השתנה בעולמות הכתיבה, כי אני חושב שלפני 10, 20, 30 שנה, באמת הכותבים והסופרים הם הסתובבו סביב האם זה רעיון טוב, האם זה לא רעיון טוב. אני לא משחק את המשחק הזה כבר של רעיון טוב, לא טוב. אני אומר, אוקיי, האם הרעיון הזה נותן לי מספיק מרחב הבאה? כשכתבתי את הספר על הודו, ידעתי שבסופו של דבר הרעיון הבסיסי של הספר הוא גבר ישראלי צעיר שמוצא את דרכו בעולם. הודו הייתה רק כלי להגיע לשם, אבל מבחינתי זאת הייתה המטרה הברורה, לתת לגיבור להסתדר. להציב את הגיבור בסיטואציות מורכבות ולתת לו להסתדר ולהביע את דרכו החוצה, מה שנקרא. עכשיו, לא חשבתי בהכרח, אני כן האמנתי שיש פוטנציאל שיווקי לרעיון של הודו, אבל אתם יודעים, לפני שהספר הזה יצא, לא היה שום ספר על הודו שהצליח. היה ספר של קרליבך בשנת 50 ומשהו, אבל זה הודו קצת אחרת. אז לא הייתה לי איזושהי נוסחה מאוד ברורה להגיד, אוקיי, כל מי שכותב ספר על הודו מצליח. או אתם יודעים, יש היום את הרומן הרומנטי, שהוא ז'אנר האינטימי המיני, שהוא הרבה יותר מושך והוא מוכר המון. אז זה לא, אוקיי, הז'אנר הזה עובד, אני אכתוב בתוכו. אני אכתוב את הז'אנר הזה, רק אם אני ארגיש, ועוד מעט דבר על סגנונות כתיבה קצת יותר, אבל אני אכתוב את הז'אנר הזה, רק אם אני ארגיש שיש לי מה להגיד, הן ברמה הסיפורית, והן ברמה שלי ככותב. ושוב, אני חוזר רגע לרעיון של הודו, כן, הרגשתי שהודו קצת מרימה לי ונותנת לי מעוף, אתם יודעים, עולם שלישי, הכל יכול לקרות, הכתיבה שלי היא כלילה וקומית, אז כאילו, זה מאוד הרים לי להנחתה, מה שנקרא. אבל שוב, הסיבה שבסופו של דבר בחרתי לכתוב את הסיפור הספציפי הזה, על פני אלפי רעיונות אחרים שעלו בי לאורך השנים עד שכתבתי את הספר הראשון, זה באמת המקום של וואלה, אני מרגיש שיש לי באמת מה להגיד. לא על הודו, אין לי המון מה להגיד על הודו כמדינה, אלא בזכות הסיטואציה שנוצרה בסיפור, נקרא לזה הסינופסיס, הרעיון הגדול, התקציר של הסיפור, הרגשתי שיש לי הרבה מה להגיד בתוך הדבר הזה. אז בעיניי באמת הבעה עצמית מגיעה לפני כל דבר אחר. לשאול את עצמי, האם יש לי מה להגיד? ודרך אגב, זה נכון לכל סגנון, זה נכון לשירה יותר מכל דבר אחר, כי שירה היא הבעה אחת גדולה. זה נכון לגבי ספרי ילדים. אני תמיד, איכשהו כל פעם שניגשים אליי, כותבים וכותבות סביב הרעיון של ספרי ילדים, מדברים בשפה של זה רעיון שעדיין לא כתבו. א', אני די סבור שכתבו כמעט הכל, יכול להיות שאת הזווית הספציפית הזו, כפי שאתם מציגים אותה, לא כתבו, אבל אני לא בטוח שזה הדבר הראשון שאני רוצה לבחון. האם כתבו, האם לא כתבו, האם יש רב מחר כזה או לא רב מחר כזה. כמובן שלא רוצה להעתיק רעיונות, אבל מבחינתי זה גם בספרי ידים, גם בסיפורים קצרים. האם בסיפור הקצר הזה, כי גם ספר ידים הוא יחסית קצר, האם בסיפור הזה יש לי מה להגיד? האם יש לי מה, לא בהכרח לחדש, אל תחפשו את הלחדש, אל תחפשו את לעשות משהו שלא עשו, אני תמיד אומר, ב-2017 הספר הראשון שלי יצא לאור, תקשיבו, יצאו 5 ספרים בעברית על הודו באותה שנה, ספרי תרמילאים. לא באתי לחדש, אני בטוח שתמצאו קווים מסוימים, לא קראתי אותם, כן? אבל אני בטוח שתמצאו קווים מקבילים מסוימים סביב הספרים האלה, של אנשים צעירים מגיעים להודו, מטיילים, חווים, צ'אי, תג'מאל, אני בטוח שיהיו קווים מקבילים מסוימים, אבל זה בדיוק כמו להגיד, כתבו יותר מדי ספרים על תל אביב, אני לא אכתוב. כתבו יותר מדי ספרים על ניו יורק, אני לא אכתוב. אז מה, אף אחד לא יכתוב יותר ספרים על תל אביב? זה בסדר, זה חלק מזה. זה חלק מהעולם שבו אנחנו חיים. כמו שתשים לב, בעשור, ב-15 שנה האחרונות, פתאום כל הסדרות הישראליות, סדרות המקור, כבר לא קורות, לא מתרחשות בתל אביב. הם התרחשו יותר בפריפריה. פתאום מתרחשו בחולון, או בת ים, או בסדרות. זגור אימפריה, זה היה בבאר שבע, נכון? פתאום מנסים להציג את הקולות האלה. אז מה, אם יצאה סדרה זגור אימפריה, לא יצאו יותר סדרות על באר שבע? אני לא בטוח שזו הזווית שהייתי רוצה לבחון את זה. לא מהמקום של עשו את זה כבר או לחדש. כי על מה שלי יש בראש אף אחד לא כתב, גם אם זה דומה או מזכיר. זו נקודת הגישה שלי לכתיבת סיפורים, כתיבת ספרים, כתיבת טקסטים בעידן הזה, בעידן המודרני. ואני ככה חושב שזה השתנה, כי לפני 10 או 20 שנה, באמת הרדיפה הרגישה כמו מה הרעיון הכי טוב. והיום אני באמת מאמין שזה מה יש לי להגיד בנושא הזה, והאם אני מרגיש שזה good enough, או שזה מספק אותי בתור כותב. וזה מוביל אותי הנקודה הבאה, שזה אותנטיות. אותנטיות מגיעה לפני הכל. אתם יודעים, הקדשתי פרקים שלמים לאותנטיות, ואני באמת מאמין, אני אחזור על זה שוב ושוב, אני באמת מאמין שהדרך הכי טובה, איכותית, מהירה, אפילו לא שאנחנו חפשים דרכים מהירות, ללב הקורא, זה אותנטיות. כלומר, אני באמת רוצה להביע את עצמי כמו שאני. את התפיסת עולם שלי, של נבו, רק אני יכול להביע. רק אני יכול לכתוב. אז אני יכול לכתוב בצורה שתתאים לאנשים אחרים, ולהנגיש את עצמי לאנשים אחרים. ויכול להיות שזה יעבוד לתקופה מסוימת, אבל גם אם זה יעבוד, זה לא יהיה בדיוק אני. אתם יודעים, אני תמיד אוהב לספר את הסיפור הזה, ובעיניי זה הסיפור שנותן לי הכי הרבה השראה, כי כשאני התחלתי ללמד כתיבה, מורי הכתיבה לא דיברו כמוני. הם היו אנשים די מבוגרים, בדרך כלל ב-50 פלוס, והם דיברו בצורה מאוד מאוד אחרת, מאוד תבניתית, רובם היו הם, נקרא לזה מנחי כתיבה שהגיעו דרך האוצרות המסורתיות, בדרך כלל הספרים שלהם יצאו בכנרת, במודן, בידיעות, בכתר. כלומר, הם היו באיזושהי אליטה מסוימת של אנשים כמוני לא הייתה גישה לאליטה הזו. וכשהתחלתי ללמד כתיבה, ניסיתי מאוד להתאים את עצמי לשפה שלהם, כי זו השפה היחידה שהייתה, לא רציתי להיות אוף מוזר. אז ניסיתי לדבר המון על תבניות, וניסיתי לדבר על אם תעשה א' תקבל ב', ואם תעשי ג' תקבלי ד'. ולאט לאט הבנתי שזה, א' זה לא אני, ב' זה לא מרגש אותי, אני לא יודע אם אני יכול להחזיק ככה חיים שלמים כמורה כתיבה שמלמד במרכאות תכנים של אנשים אחרים או גישות אחרות. וזה היה השלב שהתחלתי לשחרר. עכשיו, האם האמנתי שיגיע היום שהפודקאסט יגיע לרמות כאלה, או שהבית ספר לכתיבה שלי יגיע לרמות, לא האמנתי שזה יגיע למקומות כאלה, אבל אני באמת מאמין שהמניע של זה היה אותנטיות. כן, בסוף כמובן שהתכנים מדברים לאנשים, ואני נהנה ממה שאני עושה, אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב, אבל יתרה מכך, אני באמת מאמין שלא הייתי יכול להחזיק המון זמן כמורה כתיבה שמלמד דרכים של אנשים אחרים. עכשיו, כולנו מתחילים מהנקודה הזו. לוקח לי המון זמן בתור כותב, בתור יוצר, להבין מה הקול האמיתי שלי. לוקח המון המון שנים, אז לי בתור מנחה כתיבה לקח יותר משנתיים, שלוש, להבין איפה אני מוצא את עצמי. אני הבנתי עם השנים שדווקא השוני שלי הוא הכוח שלי. זה שאני מדבר מהר וזה שאני, הפרקים הם לעתים קומיים, לעתים כליליים, לעתים אובר רוחניים, לעתים אני מדבר על סיפורים מהמטבח של סבתא שלי, אני חושב שזה היופי, שזה באמת לא דבר אחד, כי אם תאזינו לפרקים הראשונים, היו מאוד 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, וככה הכתיבה שלי גם הייתה בהתחלה, כלומר, אני לא סתם מדבר עליי בתור מנחה, כי ככה גם הכתיבה שלי הייתה. לקח לי זמן להבין איך אני מביע את עצמי נכון. בהתחלה, הייתי מביע את עצמי כמו הספרים שקראתי, מאוד אהבתי את אשכול נבו כשגדלתי, אז הייתי לוקח את הרעיונות של אשכול נבו, את הדרך שבה הוא מביע את עצמו ומביע את עצמי. ולאט לאט הבנתי שאוקי, זה אשכול נבו. שבמקרה יש לו שם, השם משפחה שלו הוא השם הפרטי שלי. ולאט לאט התחלתי לסגל סגנון משלי. זה לוקח זמן. בגלל זה אני תמיד אומר, אם אתם כותבים שכותבים כל החיים, כנראה שכבר עברתם את הלופים האלה במידה כזו או אחרת, במודע או לא במודע, ואם אתם כותבים בתחילת הדרך, כנראה שאתם עדיין עוברים תהליכים של להבין מה הכל שלי. זה לא אומר שאתם לא צריכים לכתוב. הרבה הרבה כותבים הגיעו אליי בלי שהם כתבו מילה אחת בחייהם וכתבו את הספר שלהם. כי יש הרבה כותבים שהקול שלהם הרבה יותר ברור להם. לי בתור ילד שהתחיל לכתוב, הקול שלי לא היה ברור. הקול שלי היה מין מישמש כזה, מין שילוב של המון המון קולות אחרים, יחד עם אולי המקום שאני גדלתי בו, או התפיסת עולם שלי, שהייתה תפיסת עולם מסוימת, אולי לא חזקה כמו היום, אבל גם לילד בן 14-15 יש דרך שבה הוא רואה את החיים. אז בעיניי אותנטיות היא מפתח מאוד מאוד גדול, להבין מה הנושא שאנחנו כותבים עליו, להבין אם אנחנו רוצים להביע בתוכו, ואם אנחנו כבר נכנסים לתוכו ומביעים, אז וואלה, להביע בצורה הכי הכי אותנטית, ושוב, אני תמיד אומר, לא בחוסר אחריות, אנחנו לא רוצים לפגוע באף אחד, אנחנו לא רוצים להעליב אף אחד, אנחנו רוצים לכתוב את עצמנו, המטרה שלנו היא לעשות טוב בעולם, אז כשאני אומר את הדברים האלה של, תגידו מה שאתם רוצים, כן, בואו נשים רגע את הפרופורציה של, אנחנו לא רוצים לפגוע באף אדם, אנחנו לא רוצים לכתוב טקסטים שיעליבו, מגזרים או אנשים ספציפיים. שוב, אני תמיד שם את זה באיזושהי משוואה של בואו נצא מנקודת הנחה שכל מה שאנחנו רוצים לעשות הוא טוב בעולם. אני חושב שרובנו כאן בשביל לעשות טוב בעולם, בגישה של הכתיבה. כלומר, אני רוצה לכתוב כדי שאנשים יקחו השראה. זו התפיסה של רובכם, אני רוצה להאמין. אבל שוב, זה חוזר למקום שאין הגדרה. בואו נפסיק להגדיר. תשימו לב, אנחנו חיים בעידן שבאופן כללי אנחנו מפסיקים להגדיר. אתם יודעים, יש כל כך הרבה דרכים להגדיר את עצמנו כבני אדם היום. אם זה הנטיות המיניות שלנו, התפיסות הפוליטיות שלנו, או יצא לי לטייל לא מעט, אז פגשתי המון עבדים דיגיטליים, אנשים שמטיילים בעולם, בין מדינות, מנהלים את העסק שלהם ממרחק. בטיולים שלי פגשתי המון כאלה, ושאלתי איך הם מגדירים את עצמם. אז חלקם מגדירים את עצמם דיירים של העולם, חלקם מגדירים את עצמם דיירים ארעיים, רק עוברי דרך כאלה. זה לא משנה איך אנחנו מגדירים את עצמנו. מה שמשנה בסוף זה מה שבפנים, מה שבתוך הספר. אני חושב שהיופי בספר זה שהוא, יש בו מספיק עומק מבחינת כמות המילים, אתם יודעים, זה לא פוסט בפייסבוק, שאנחנו יכולים להביע את עצמנו בסופו של דבר, גם לוקח זמן, אבל בואו לא נחפש את ההגדרות. אני תמיד מדבר על סגנונות הכתיבה. בואו לא נחפש את ההגדרות של סגנון הכתיבה שאנחנו כותבים. הרבה פעמים מגיעים וכותבים ואומרים לי, נבוא, אני כותב סיפורים קצרים, אבל זה לא ספר. למה הגדרת שזה לא ספר? מבחינתי סיפורים קצרים זה הז'אנר הכי הכי מעניין היום בשנת 2023. היכולת שלנו להגיע ללב הקורא כל פעם מתוך סיפור אחר, זה נפלא. אי נבוא, אני כותבת שירה, אבל אני יודעת שאנשים לא קוראים שירה היום. תגידו, אתם מכירים את מיקה בן שאול? אתם יודעים מה מיקה בן שאול עשתה במדינת ישראל? מיקה בן שאול התחילה מכלום, כתבה ספר ראשון שלא מכר המון, והפכה לרב מחר היסטרית, יש לה מאות אלפי עוקבים ברשתות. יצא לי גם לעזור לה מעט בספר השני, היא פשוט נפלאה והיא מיוחדת. תקשיבו, כל פעם שתגידו אי אפשר, אני אגיד אפשר. אתם תגידו לי, נבוא, אני לא כותב בדיוק שיר, אבל אני כותב סיפור קצר, זה יותר קטעים. הכרתם את נועם חורב? אתם מודעים לעובדה שנועם חורב מחר ב-2020, ומתי זה? 2021? 19 אולי? הספר הראשון שלו מחר יותר מ-100,000 עותקים, אני לא האמנתי שהוא מחר 100,000 עותקים. אני במקרה, אני מכיר את נועם, יצא לי גם איתו להיפגש, יותר מפעם אחת אני חושב, לפני שהוא הוציא את הספר, וקודם כל הוא בחור נפלא. וכשהוא כתב באינסטגרם שהוא מחר 100,000 עותקים, אני במקרה הכרתי את בית הדפוס, כי זה בית דפוס שאני גם עובד איתם. התקשרתי לספי, אמרתי, ספי, הוא מחר 100,000 עותקים? הוא אומר לי, כן, הוא כבר הדפיס יותר. אלה מספרים שהם חסרי פרופורציה, אני לא מכיר אף כותב ישראלי שמחר יותר 100,000 עותקים בשנים האחרונות, כי הרי מכירות הספרים קצת ירדו, זה לא מה שהיה עם חוכמת הבייגלה של אילן אייטנר וכו'. מה שאני בא להגיד זה שהז'אנר לא רלוונטי. בסוף אנחנו מעבירים את הקורא איזשהו מסע. זה מה שאנחנו מעבירים בסופו של דבר. אני לא האמנתי שהספרים שלי הגיעו לכמות מחירות כאלה, ואני בטוח שגם מיקה וגם נועם לא האמינו. אבל בסוף, אנחנו מעבירים את הקורא מסע, ואני רגע רוצה לשים את הדברים פרופורציה, כמות המחירות לא רלוונטית. אלא זו רק הייתה דוגמה לכל מי שאומר לי, אי אפשר, או אף אחד לא קונה, או אף אחד לא קורא. תקשיבו, הספר שלי יצא לאור, אנשים קרובים אליי, אמרו לי, למה? למה אתה הולך לבנק ולוקח הלוואה בגיל 22, כדי להוציא את הספר הראשון שלך? למה? אף אחד לא קורא ספרים. חודש אחרי שהספר הגיע לחנויות, כבר ירדנו למהדורה השנייה, ושבועיים אחר כך ירדנו למהדורה השלישית. אני בטוח שהיה פה הרבה אלמנטים של מזל, ותזמון נכון, וטיימינג, ואני רוצה להאמין שגם הספר לא רע. ושוב, זה לא עניין של מחירות, זה עניין שלי, יש לי מה להגיד לעולם. יש לי מה להגיד לעולם. ואתם יודעים, תמיד יש את המקום הנגטיבי, או אולי הפסימי, לגבי כל דבר. אני התחלתי, הפודקאסט, הפרק הראשון, היו לו כמה עשרות מאזינים כשהוא יצא. אמרתי לעצמי, כן, לשם כך אני תורח, הזמנתי איזה מיקרופון פנסי מהאמזון, לימדתי את עצמי איך להקליט, ואיך להשתמש בתוכנות, ואיך להעלות, ומעלה את זה ליוטיוב. כן, כמה עשרות, אבל לא, יש פה איזושהי עניין של אמונה. גם הספר שלי בחודש הראשון, בחנויות מחר 52 עותקים. העולם נראה בדיוק אותו דבר אחרי החודש הראשון. אמרתי, כן, זה הכל. קיצור, מה שאני בא להגיד זה שיש כאן, יש לנו מסעות לעבור. הכמות מחירות או הכמות של כמה קהל יעד פוטנציאלי, זה לא רלוונטי. מה שאני בא להגיד בתקופה הזו, לכתוב ספר בעידן הזה, מבחינתי, לכתוב את עצמנו. לבחון נושא שאנחנו מרגישים שיש לנו מה להגיד לגביו. לבחון את הדרך שבה אנחנו מביעים את עצמנו בצורה הכי טובה ויתרה מכך, בצורה הכי אותנטית. איך אני מביא את עצמי לשולחן. בכל דבר שאני עושה, דרך אגב, כאן כדי לדבר על כתיבה, אבל בכל דבר שאני עושה, איך אני מביא את עצמי לשולחן? אני מסתכל על זה באותה צורה, בחברויות שיש לי, במערכות היחסים שאני נמצא בהן, בכל פרק בפודקאסט, איך אני מביא אותי, את נבו, לשולחן. כן, אני בסוף רוצה לדבר על נושאים שכל אחד ואחד מכם תוכלו להתחבר אליהם, אבל אני לא אדבר על נושאים שאני לא מתחבר אליהם. לא. כי זו הדרך שלי להביע את עצמי בצורה הכי טובה. ובעיקר לא להגדיר. לא להגדיר את עצמנו. לא להגדיר את הכתיבה שלנו. לא להגדיר את סגנון הכתיבה, אלא פשוט לכתוב את עצמנו החוצה. ואני יודע שזה עשוי או עלול להישמע חסר אחריות. מה, אני אכתוב, 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 ואז אני אראה משהו שאני לא אוהב. אוקיי, זה גם יכול לקרות. עדיף לכתוב. עדיף ליצור תנועה. הדבר הכי גרוע שאנחנו יכולים לעשות, זה לשבת ולהרער, להסתכל על הספר באופן לוגי. הספר הוא לא לוגי, הוא רגשי. אז בואו נתייחס למקום הזה בצורה שאנחנו צריכים להתייחס. לא בואו נפסיק עם האובר תכנון, עם האובר משוואות הזה של, אני לא יודע אם הסגנון הזה נכון, אז אני אכתוב בסגנון הזה. לא, כתבת בסגנון הזה ובסגנון הזה. ממה אתה יותר מתרגש? מה יותר מושך אותך? כשאתה שולח אליי את הטקסט, ממה אתה יותר מחכה לשמוע? על הטקסט של השירה או על הטקסט של הסיפור הזה, של הרעיון הטוב שיש לך? אז זו הדרך בעיניי, שעולמות הכתיבה קצת השתנו בשנים האחרונות, בעשור, בשני העשורים האחרונים, ובעיקר הגיעו לאיזושהי נקודה מאוד מאוד מעניינת ב-2023, בואכה 2024, עוד כמה חודשים, אנחנו באמצע ספטמבר כרגע. ועד כאן הפרק ה-40 של שעת כתיבה, לחיי 40 פרקים נוספים, בתקווה כבר בשנה הקרובה, ואני מאחל למי שמאזין עכשיו, שנה טובה, אנחנו בדיוק בראש השנה 2023, אז שנה טובה לחיי הכתיבה שלנו, בואו נמשיך להגשים, ויותר מהכל, בואו ניצור סיטואציה שבה עד 2024, עד ראש השנה הבא, אנחנו כבר סיימנו לכתוב את הספר שלנו, זה ריאלי עבור כל אחד ואחד מכם, רק צריך להאמין. אז לחיי הכתיבה שלנו, ניפגש בפרק הבא, להתראות.
האזנתם לשעת כתיבה, הפודקאסט לכותבים ויוצרים עם נבו רוזי. לכל שאלה או בקשה, מוזמנים לחפש נבו רוזי בפייסבוק או באינסטגרם.